אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, כאן תמר אלמוג, פרשנית המשפט של כאן חדשות, ואתם על פמטה, ההסקט. בסוף כל פרק אנחנו כאן עם היוצרים, השחקנים ואנשי משפט לדבר על הפרק, לנתח את העלילה, להבין טוב יותר את העולם הפנימי של הדמויות, הסדרה, וגם של עולם המשפט שעליהם מתבססת. ספוילר, ייתכנו ספוילרים, אז אם לא צפיתם בפרק 2, לכו לצפות, שווה את זה, חזרו לכאן אחרי. אז בהמשך הפרק נקבל הצצה פנימית לעולם הפרקליטות, נשוחח עם עורכת הדין אורית ליטמן, עד לאחרונה המשנה לפרקליט המדינה, מי שהייתה גם פרקליטת מחוז, אבל עוד קודם נמצא איתי באולפן מיכאל אלוני, שלום.
שלום, איזה כיף להיות.
איזה כיף לארח אותך. מכירים אותך מסדרת דברים שעשית, סדרות, טלוויזיה, תיאטרון, קולנוע, גם סופר, גם יוצר, אבל עכשיו אתה גיא זבולוני.
כיף להיות. ש...
כן? כיף כן, להיות גיא
כן,
זבולוני?
כן.
דמות של חוקר משטרה. אולי נשמע אותו רגע בסצנה מהפרק הראשון שככה תלמד אותנו משהו.
טעימה.
אני לא מבין, אתה רוצה לשחרר אותם?
היה סיור שעשה טעות. עצרו אותם בגלל תלונה של שכנים על רעש ומצאו סמים. אבל אני כבר חודשיים יושב על הפיצריה הזאת, ואני חותם לך שהם מנהלים משם רשת של הפצה.
אבל יש לך פה כמות שמידע על סחר. אתה יכול לקבל ארוחות מעצר בקלות.
מר ג'ואני, זה תיק סמים ראשון שלך? אני, אם אני שורף את עצמי עכשיו, לא עשיתי בזה כלום. היום כל דירה בתל אביב, אני דופק על הדלת, אני מוצא 10 גרם מריחואנה.
אוקיי, מה אתה רוצה לקבל בסוף הדין?
תכלס, אני רוצה להוציא צו על הניידים שלהם.
אבל הם פה, הם ידעו שאתה עוקב אחריו.
תביא את המעטפה הזאת שיש לך על השולחן.
יריקה.
שופט, רואה מעטפה כזאת, חושב שיש כאן חומר מודיעיני.
כבוד השופטת, רואה?
מיכאל אלוני, איך היית מתאר את גיא זבולוני?
איך הייתי מתאר אותו? גיא זבולוני הוא מעבר לכל, אני חושב שהוא ציניקן גדול מאוד. הוא אחת הדמויות היותר קומיות שיש בעונה הזאת, אבל מהמקום המסוכן. הציניות שלו נובעת מתוך הבנה עמוקה של המערכת שבה הוא פועל. הוא יודע היטב איך המערכת הזאת עובדת, כמו עכשיו אפילו בפרק הראשון, בקטע הקטן הזה ששמענו. הוא קולט את חליל, הוא קולט שהוא מאוד ירוק. הוא קולט שזה, בוא נגיד, תיק סמים ראשון שלו.
הוא מניפולטור קצת.
כן, והוא פועל בתוך מערכת החוק בשביל החוק לפעמים. זאת אומרת, גם כאן כשעוצרים את הרזי, ודופקים לו חודשיים של מעקב אחרי הרשת ההפצה שלו, אז הוא בוחר לשחרר את החשוד כדי לא לבזבז את כל המעצר הזה על משהו שהוא קטן ולא באמת סוגר לו את הרשת הפצה, ועל הדרך בעצם להשיג מהשופט את צו ההזנה לניידים.
כאילו, יש בו משהו שהוא מצד אחד נראה מאוד אפרורי, או מבחינת העשייה, מצד שני, אפרופו אפור, הוא מאוד אוהב לעבוד בתחום האפור, ככה זה הרושם.
אז כן, אז עוד פעם, כמו בקטע הזה, הוא בעצם אומר לחליל, תשחק אותה כאילו יש לנו חומר מודיעיני. הוא אומר לו, אבל יש לך? לא, אין לו. אבל אם שופט רואה מעטפה מסוימת, הוא חושב שכן, והוא יכול לאשר, להוציא לזה צו לטלפונים. אחר כך, כשחליל בא ללוות איתו את התיק, הוא מבקש את חליל, הוא רואה שהוא גם יכול להשתמש בו בקלות, וגם להיעזר בו כשהוא הולך בין הטיפות במערכת המשפטית של ליווי התיק הזה, אז בעצם הוא מודיע לו שהוא כבר, הוא לא מאתמול, הוא לא מהיום מאזין לניידים של הרזי, הוא כבר יושב עליהם כמה זמן.
אתה, כדי להתכונן לתפקיד הזה, התלוות לאנשי מקצוע, מן הסתם, לא? שוטר, או מישהו שהוא שוטר לשעבר הסביר לך על העולם הזה?
כן, כן. האמת שלפני שצללתי לתוך הדמות הזאת של גיא זבולוני, אז באמת דיברנו קצת לפני, ואמרתי לך שיש משהו בפמטה שמאוד מתאר לך את עולם המשפט, אבל קצת יותר יפה ממה שזה בחיים.
יותר זוהר.
כן, זה קצת מהסדרות האלה שאנחנו מכירים בארצות הברית. יש בה משהו קצת חול בפמטה. ומה לעשות? כי אנחנו לא נבזבז עכשיו את הפרקים שיש לנו באורך אמיתי ש, ש, שלוקח למשפט להתנהל. הרי משפטים 90 זה שנים. להוציא צו על ניידים זה לא כזה דבר פשוט, אבל מבחינת העלילה ולצופה זה כן נותן לך מושג לאיך הדברים עובדים. אבל מצד שני הוא לא מתיש אותך כמו שהמערכת באמת יכולה להתיש אותך, ואנחנו עדים לזה לכל מיני משפטים שמתנהלים היום מולנו.
חלקם מדברים עליהם.
משפטים מפורסמים יותר, משפטים מפורסמים פחות, אבל מה שהיה לי חשוב זה כן להבין את העולם כמו שהוא באמת מתנהל. מבחינתי זה ראש מחלק סמים, שהיה לי חשוב לדעת מה הצד המשטרתי ומה הצד המשפטי, כי בסופו של דבר כשמצטרף פרקליט כבר לתיק, זה כדי להוציא כתבי אישום. בלי כתבי אישום חבל על הזמן לערב עדיין את הפרקליטות.
ואתה מגלה בעצם את העולם שהוא הרבה פחות זוהר במציאות.
לחלוטין, העולם ידוע שהוא הרבה פחות זוהר, ולי היה חשוב להכיר אותו כדי לדעת שתהליכים קטנים שקורים שם כן להביא אותם לאיזשהו דיוק קטן, ובאמת לקחתי חוקר שלקח אותי לביקורים בכל הבנקומטים בתל אביב, דאונטאון תל אביב מה שנקרא, עם הרבה מפגשים עם סוחרי סמים ועם נרקומנים, והאם בכלל אפשר לעצור את השיטה הזאת, האם כשאתה מוריד סוחר סמים אחד ורשת הפצה אחת, לא בעצם מחכים לך מאחוריו עוד 10 כאלה שרק עומדים בתור להחליף אותו. אז זה עולם שהוא קצת אכזרי וקצת קשה לשבור אותו, והוא בסופו של דבר עולם של מספרים, ואתה צריך להביא כמה שיותר הרשאות, וזה מה שיקדם אותך יותר בקריירה שלך, ומעליך יש בוסים, ומעל הבוסים האלה יש עוד בוסים. ואותו שוטר נחמד שהכיר לי את העולם הזה, וצללנו ביחד פנימה, זה באמת אותו אחד שלי, וגם את הסדרה מנייק.
שגם שודרה בכאן 11, אבל הסגנון הוא שונה לחלוטין. יש בה משהו יותר...
היא עוד יותר אפורית, לדעתי. זאת אומרת, יש בה משהו שהוא עוד יותר מן הטעימה של המציאות המשטרתית
האגומה. אפילו שמים על זה דגש באיזשהו אופן.
כן, כאילו העליבות של הדבר הזה. ואני חושב שבפעמתה זה, זה כמו שאמרנו לפני רגע, זה נותן לך את הטעימה של המציאות, ועם זאת, זה טיפה מעל המציאות, וזה שומר על איזשהו פער קבוע. שנורא מעניין לצופה, והוא נורא יפה, והוא נורא אסתטי, ועודד לוטן, יחד עם עמרית כה הצלם, עודד לוטן הבמאי, עשו פה עבודה מדהימה, גם עם השחקנים, אבל גם עם הלוק אנפיל של הסדרה הזאת, כי אתה מסתכל עליה ואתה מרגיש שאתה צופה באחת מהסדרות האלה שהגיעו לך באמת מהעולם, על חקירה של אטלט, אתה מתחיל רק להבין את קצה החוט לאן היא הולכת.
ואתה בא, נספר, ממשפחה של משפטנים, נכון?
מודה באשמה, כבודה מודה באשמה.
כן, למדו אותך לומר להודות.
אבל כופר בעובדות, כופר בעובדות. לא, לא, לא אמרת תודה באשמה, זה כן, זה חוק ראשון.
בדיוק, איפה יש שכר הטרחה אם תודה אשר באשמה.
חבל.
איך זה השפיע לך? כלומר, זה נתן לך איזושהי זווית אחרת לדברים?
זה נתן לי זווית אחרת. תראי, אמא שלי... עסקה לרגע בפלילים, אבל אבא שלי לא הרשה לה, בוא נגיד את זה ככה. אבל התחומים שלהם הם קצת שונים, וכאילו במשפחה שלי של עורכי הדין, אבל אני מכיר את העולם הזה, מהצד הזוהר והמאוד פחות זוהר שלו, ואומנם הצד שלי בתוך הסדרה הוא לא הצד המשפטי, הוא הצד הקצת יותר אקשני של השיטור, אבל גם אצל זבולוני זה לא... זאת אומרת, זה ממש החקירה עצמה, וזה להבין את הפסיכולוגיה שמאחורי הדבר עצמו. אני חושב שזה כיף לי להיות חלק מהדבר הזה, ושאולי המשפחה גם צופה בבית, ויכולה מאוד להתחבר לכל הסוגיות המשפטיות שנמצאות על המסך. בדיוק ישבנו עם היוצרות למטה, וכל אחת, זאת אומרת, גם את סיפרת קצת חוויות מהזמנים שלך בתוך פרקליטות, מחוז, ו... אתה יושב ואתה לא יודע מה הריח החזק יותר מהכמות תיקים שאתה מוקף בהם ואתה לא יכול לפתוח את הדלת, או המזנון שבמקרה הוא הקיר מאחוריך שהתקלקלו המקררים. אבל בסופו של דבר מערכת הצדק היא גם מאוד הפכפכה. תמיד יש את האמרה הזאת שאתה יודע איך אתה נכנס לבית משפט, אבל אתה אף פעם לא יודע איך אתה תצא. יש משהו בעובדות היבשות על פני השטח, כשהן מוצגות בסופו של דבר בתוך דלתיים סגורות, בתוך דיונים, שמערכת הצדק יכולה לפעמים לשחוק את הצדק במובן מסוים. אני חושב שפעמתה גם נוגעת בזה, ואני חושב שכן, כאילו המשפחה שלי אחרי העונה הראשונה, בטח ובטח שצפו בזה, אני חושב שגם הרבה מאוד פרקליטים, כמובן, צופים בסדרה הזאת ומגלים בה הרבה מאוד עניין. זה...
אנחנו נדבר עם, עם אחת מהן
אחר כך. זה כיף, בסוף בסוף כאילו עושים עליך כן, משהו על עולמך.
למרות שמצד שני, זה גם, גם דיברנו על זה עם היוצרות בפרק הקודם, יש בזה משהו שגם... אנשים מתבלבלים לפעמים בין הסדרה הלילתית לבין המציאות, וחושבים שזה המייצג האמיתי של מה שקורה שם. וזה לא בהכרח.
כן, גם בטח אני מניח שמובעת המון ביקורת מצד אנשים שעוסקים בדבר, ולהגיד, אבל זה לא ככה. אבל עוד פעם, זה כמו ש... נגיד, צורך העניין, שצילמתי את שטיסל. דנו המון בהאם המשפחה הזאת, מאיזה זרם חרדי היא תגיע. בסופו של דבר החלטנו על צ'למרים, ירושלמרים, ירושלמים, שבעצם אותו הזרם הוא דובר רק יידיש. ואז היה דיון שלם בתוך ההפקה, מה אנחנו נשדר סדרה שלמה שמדברת רק ביידיש? זה לא טלוויזיוני, הצופה יכול להיות התייאש מזה. ואני חושב שפעם אתה עושה את אותו הדבר בדיוק. היא בעצם אומרת, אנחנו מביא לכם מקרים, המקרים האלה מאוד קרובים למציאות, לצורה שבה הם מתנהלים במציאות, אנחנו מציפים פה דיון מסוים, אנחנו אומנם מזרזים קצת את התהליכים המשפטיים, אנחנו מעגלים קצת פינות פה ושם, אנחנו מייפים את העולם הזה, בתי המשפט לא נראו יפים יותר כמו בפמטה, והפרקליטות לא נראתה באמת אסתטית יותר כמו בסדרה הזאת, אבל זה בכוונה, וזה נותן לצופה את האסתטיות על המסך, ואת הנעימות להסתכל על הסדרה, ואת הרצון להישאר במתח בתוך הסדרה הזאת. ואני חושב שגם הפרקליטים עצמם יכולים לראות את עצמם בתוך הדבר הזה, ולהזדהות עם המציאות, ועם הידיעה שבכל זאת זאת סדרה טלוויזיה.
כן, זהו, אנחנו תכף נדבר גם למשטרה, שאתה כאמור מייצג דמות של חוקר, זאת הדמות שאתה מגלם, ובוא נדבר רגע על זבולוני ומרסל. שדיברנו על זה, אגב, בפרק הקודם, אם יש כאלה שקוראו לו מרסל, ויש כאלה שהם מרסל. אתה קורא לה מרסל.
בסדר, בכל זאת זבולוני, זה בפרסי.
יש איזשהו, אני חושבת, שיקוף ביניהם. כלומר, הם סוג של מראה אחד לשני. הם שניהם מאוד רגישים, ורגישים לזה שלא ידעו שהם רגישים, והם מוכנים לחופף את החוקים, ולכן יש בהם, מה שאנחנו רואים בשני הפרקים הראשונים, זה גם משיכה, וגם הם מתהפכים אחד על השנייה.
כן,
בעיקר היא עליו, האמת.
כן, אבל יש משהו בזה ש... כמה שהם דומים, וכמה שהם שונים, והמתח הזה שקיים ביניהם, זה ממש כל הזמן מאבק. ויש משהו שכמה שיותר יש ביניהם מאבק, זה יותר עושה להם את זה, והם יותר משחקים את המשחק כוחות הזה, שהופך את זה לעוד יותר סקסי, ואת המתח ביניהם שנבנה לכמעט, כאילו כמעט על גבול הדק הזה של, 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 של חייתיות. וגם, אל תשכחי, אנחנו חיים בעולם היום, שבו הדברים שכביכול היו מקובלים, בין אם זה בעולם התיאטרון או בעולם המשפט, ואנחנו גם עדים לזה עד היום, שזה עדיין קיים מינויים כאלו ואחרים על עטבות מיניות וכאלה, אבל הקו הדק הזה של התרדה, הם מהלכים בו. מדובר בשוטר ועורך הדין מטעם הפרקליטות, שמנהלים רומן על תיק שהם עובדים עליו ביחד.
ונמצאים היא... בזירה שהם אנחנו רואים אותם ביחד.
שהיא לא הייתה אמורה להיות שם, זאת אומרת, יש...
והיא גם, היא גם בעצם עוד תוקפת אותו ואומרת לו... איך אתה יודע? כלומר, מהפרק הזה כבר שראינו עכשיו בפרק השני, כבר אנחנו רואים את ההסתבכות העתידית שאולי תהיה סביב העניין הזה.
אז החלוטין, הם משחקים באש. הם אוהבים את זה. אני חושב שהם חיים בשביל המשחק הזה. זה המקום שבו הם מאוד דומים. ואין ספק, זה עולם עדין שצריך להלך בין הטיפות, וגם כשזבולוני משוחח איתה בטלפון, והוא אומר לה, אז מה, אז את רוצה שכבר... הוא פתאום קולט את הקרירות ואת הפן האישי שאומר לו בעצם, היי, לא. ואז הוא אומר, רגע, אני פתאום צריך להיזהר עם מה שאני אומר, אז אולי את מעדיפה שאני פשוט אביא את הדברים ונדבר לפני הערכת מעצר בבית משפט. פתאום הוא הופך להיות מקצועי, ואז היא אומרת לו, לא, בכלל קח את זה לחליל, ואז הוא האישי והמקצועי מתחיל לבלבל.
הוא לא יודע איך לאכול אותה.
הוא לא יודע, כי הוא גם יודע שאם הוא חוצה קו מסוים, זה יכול להתפוצץ לו בפרצוף. וזבולוני תמיד חכם יותר מהצד הבא של היריב שלו, ובטח כנראה משל מושא החשק שלו, שהוא מגלה בהמון עניין.
ממש לסיום, מיכאל אלוני, מה מבחינתך היה צריך להיות הדבר, הדגש בדמות אולי באמת של זבולוני? אני נמנעת מאוד מלשאול את השאלה הקלישאתית של מה הבאת ממך לתוך הדמות, מה למדת מהדמות, אז ניסחתי את זה בשפה יותר משפטית, מה הדגש, אבל אתה מוזמן לענות על הקלישאה.
אני שמח תמיד על קלישאות, זה רק אומר שהן חוזרות על עצמם, זה לא אומר שהן לא נכונות. זבולוני, תשמעי, אני לא יצא לי לעשות איש שב"כ, חוקר, אבל חוקר משטרתי עוד לא יצא לי לעשות, וחוקר כמו זבולוני זה דמות שכיף לעשות אותה. היא לא סופרת אף אחד ממטר. היא באמת לא רואה בעיניים. היא תקופף את החוק אם צריך בשביל לעזור לחוק ובשביל להביא הרשאה. הוא חי על הקצה, הוא מסוכן. הוא מסוכן למרסל או מרסל, איך שתבחרי. ובסופו של דבר הוא מסוכן גם לעצמו. זה דמות של קצת הרס עצמי. היא קצת חובדת בפינות של המערכת. זה דמות שהיא כיפית לשחקן. כי אתה נכנס, ובאמת שאתה לא רואה אף אחד ממטר בסופו של יום. וכשאתה, יש לך את החופש של זה, אז נותן לך גם את החופש המשחקי ליהנות מזה. ובטח ובטח עם קאסט נהדר כזה, ובמאי שנתן לנו את החופש באמת להביא את הפרשנות שלנו לתוך הסדרה.
מיכאל אלוני, בוא נצרף לשיחה שלנו מישהי שיודעת מה באמת קורה בפרקליטות, קודם קטע קצר מפרק 2.
דורית כסלב, פרקליטת מחוז תל אביב החדשה, וחברה שלי מבאר שבע, את זה לא יודעים עלייך, באר שבעית גאה. מה שלומך? איך את?
טוב, תודה. אני מודה שאני מאוד מתרגשת. ובעיקר אני מרגישה זכות גדולה להיכנס לתפקיד כל כך משמעותי, עם אפשרות אמיתית לעשות שינוי.
ואת חושבת שאנשי כנופיית שלטון החוק, כמו שהנשיא קרא להם פעם, יתנו לך, אישה מזרחית, באה מהצבא, בכלל לא קשורה לקליקות הידועות, לנהל להם את העניינים בפרקליטות מחוז תל אביב? אני כבר שמעתי כמה שמועות שאומרות שהמינוי שלך הוא מינוי פרונט.
עינת, את מכירה אותי, אני לא מחכה שיתנו לי.
זה אומר שאת הולכת לנקוט בקו יותר לוחמני?
זה אומר שאני אעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את הפרקליטות להיות גוף שנהנה מאמון הציבור ותורם לביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. זה התפקיד שלנו. את העבודה הזאת אני באתי לעשות.
אז זה המונולוג של דורית כסלב, פרקליטת המחוז החדשה של פרקליטות מחוז תל אביב בסדרה פמטה. מה שהופך את הסדרה למרתקת עבור רבים זה באמת ההזדמנות הזאת לקבל הצצה על מה שקורה בפנים, וזה גם חלק מהביקורת על הסדרה. אז שלום עורכת הדין אורית ליטמן, עד לאחרונה המשנה לפרקליט המדינה, ומי שהייתה פרקליטת מחוז. שלום.
שלום.
לפני שנדבר רגע על החיים האמיתיים, מה חשבת על שני הפרקים הראשונים?
אם אני באמת מבדילה אותם מהחיים האמיתיים, כי יש הרבה נקודות, יש גם נקודות דמיון, אבל הרבה נקודות שוני. אז סדרת מתח מרתקת, וכן אמסלם, המיכאל אלוני, וכולם שם שחקים מעולה, ונהניתי מהאקשן.
אז זה תמיד יש הרבה אקשן בפרקליטות, אבל מיכאל אלוני כאן איתנו באולפן.
נורית, תודה רבה, קודם כל.
אז זה בדיוק המתח הזה שדיברנו עליו, אגב, קודם, הפער בין המציאות ל...
כן, אני חושב ש... יש איזה משהו שמורה שלי למשחק אמר לי פעם, שבעצם משחק זה שקר למען אמת. זאת אומרת, יש איזה משהו שהוא קצת שקר באיך שהדברים לא עד הסוף מתנהלים ככה במציאות, אבל זה למען איזושהי אמת שבאמת נוכל רגע לחטט בפצע הזה, ולשנייה לדבר עליו על מה באמת קורה בפרקליטות, אבל זה בטח נורית יכולה להגיד יותר ממני.
אז אמרת, עורכת הדין נורית ליטמן, שיש הרבה אקשן בפרקליטות, גם בסדרה וגם בחיים.
אקשן יש הרבה בפרקליטות, האמת, לא כמו בסדרה, זה מאוד שונה. קודם כל, אין את המעורבות הזו כל הזמן בין משטרה ופרקליטות, היא לא באותה רמה בחיים האמיתיים. יש הפרדה הרבה יותר ברורה בין שני הגופים האלה. וחשוב כמובן, איך לא לציין, שכל הרמיזות ושחיתות והטרדות מיניות בפרקליטות, דברים כאלה שהיו גם בעונה הראשונה, זה אין קשר למה שקורה בפרקליטות. וצר לי אם יש אנשים בציבור שחושבים ככה, גם כשאנחנו רואים NYPD, אני מניחה שכולנו חושבים שזה פשוט סדרת מתח טובה, ולא חושבים שזה בדיוק מה שקורה שם בתחנת המשטרה. אז גם פעם כזה, סדרת מתח מצוינת על משטרה, על פשע, על פרקליטות, אבל זה לא משקף את פמטה, זאת אומרת, ולא פרקליטות אחרת. זה כן משקף במובן של עבודה מאוד אינטנסיבית מסביב לשעון, מאוד מרתקת. הייתה פעם מתמחה שמשרדה אצלנו במחוז, בסיום ההתמחות, והיא אמרה, תשמעו, מבחינתי, פרקליטות המחוז, ומי שנכנס לכאן כזרה, זה סוג של כברת. אתה מסתכל, כל הדברים, כל הזמן, לסוף ממקום למקום, אין לך מושג, מאיזה תיק, מאיזה אולם, באיזה שופט, ובסוף, הכל יוצא בסדר, כאילו יש איזה סדר בבלגן שנראה למישהו מבחוץ. אז מהבחינה הזו, כן, יש דמיון, יש המון אקשן.
זה גם, אפרופו, הזכרת כברת והליכה, החדרים בסדרה, הזכרנו את זה גם בשיח קודם, הם נראים סך כל די גדולים, יצא לי לראות חדרים בפרקליטות, זה לא נראה ככה.
כן, זה דווקא נקודה שבה אני חושבת שפרקליטים היו שמחים לזהות עם הסדרה הזו, אם הם היו מקבלים פרקליטים חדרים באותו גודל, חדרי ישיבות כאלה גדולים, מרווחים. מה שכן מזכיר את הפרקליטות בסדרה זה מיליון הקלסרים שרואים שם, ושפע הקלסרים, ארגזים. בוא נגיד ככה שבמובן הזה רוב החדרים בפרקליטות יותר מזכירים את הסצנה בסרט הערת שוליים למי שראה. של אותה ישיבה משותפת, כשמישהו רוצה לצאת לשירותים, הוא צריך להתחיל לעבור מעל כיסאות של אחרים, כי אין דרך אחרת לצאת מהחדר. אז זה יותר המציאות.
אז אם אנחנו חוזרים באמת, מיכאל דיבר על העניין הזה של הזוהר שבטלוויזיה, כדי שיעקבו אחרי זה, זה ייראה יותר זוהר. אבל יש משהו שמאוד מושך את כולם לדעת מה קורה בפרקליטות. מאוד כולם נמשכים לעולם הזה, וזה לא היה ככה פעם. זה לא עורר כל כך הרבה עניין בעבר.
בואו לא נתעלם מהתיקים שמתנהלת מנהלת הפרקליטות כרגע. זה התיקים הכי מרתקים שיכולים להיות לציבור. ואני חושבת שזה גם נובע מזה שהפרקליטות נכנסה, שלא בטובתה ולא מרצונה, לאימא שערה, לביקורת ציבורית מכל מיני מקומות. אפילו בלי קשר לביקורת הציבורית, אם תצטרכי היום עיתון, לא הרבה אנשים עושים את זה, אפילו סתם תדפדפי בוויינט, אז תראי שחלק אדיר ממה שכתוב בעיתונים, בתקשורת, בפייסבוק, בשתות חברתיות אחרות, הוא נוגע לדברים שהפרקליטות נוגעת בהם. זאת אומרת, זה משהו שהוא ההתרחשות שאני בלב של העיסוק הציבורי. ובגלל שנוצר איזשהו דימוי של איזה אנשים נורא סנובים שיושבים שם בפרקליטות במגדל השן, אז החיבור של שני הדברים האלה, בעיניי יוצר איזושהי סקרנות להבין מה באמת קורה שם בשטח. האם זה כמו שאנחנו מדמיינים מבחוץ, וזה לא? או באמת יש עבודה בשטח בסוף, יש אקשן ביום-יום של פרקליט, דילמות מוסריות, מקצועיות, ערכיות, זה קיים שם כל הזמן.
את זוכרת איזה דילמה שאת עברת בשירות שלך בפרקליטות?
קודם כל, בשנים האחרונות, דילמות נוליות יש כמו שיש בכל מקום, וזה אני בהקשרים שכל המכרזים, הנושא שהמכרז שם לפרקליטת מחוז, זה לא מתנהל בדיוק ככה בחיים האמיתיים, אבל כל המתח סביב מי יבחר, מי לא יבחר, ואיך אתה בוחר מישהו בלי ורוצה עובדים אחרים, זה משהו לדעתי שהוא דומה לכל מקום עבודה. אבל דילמות בוודאי שיש. יש דילמות ויש גם לפעמים הכרה בטעויות.
את זוכרת משהו אישי שקרה לך?
אני... היה תיק רצח אחד, שהמשטרה ממש הגיעה בסיום המעצר, ועשה עבודה מאוד מאוד קשה בלשכנע אותנו שיש די ראיות ושנגיש כתב אישום. לבטנו המון, בסוף אני אישרתי, הייתי כבר פרקליטת מחוז, אישרתי את הגשת כתב האישום, ולא הצלחתי לישון בשקט בלילה, אמרתי לפרקליט, תביא לי את כל הארגזים, ואצלנו זה ארגזים של חומר, לקחתי אותם לסוף שבוע הבית, וקראתי את כל התיק מתחילתו, אז פה חזרתי ביום ראשון לעבודה, אמרתי לו, תקשיב, זה לא תיק לניהול, אנחנו צריך לחזור מאישום, ולחזור מאישום בתיק רצח, ואני לא רוצה להסביר לכם את זה, אבל זה משהו מאוד חריג. אבל בסוף זה בגלל שהדברים האלה באמת יושבים עלינו ברמה האישית. אולי באמת כמו אוכל המצאה למצרת, אנחנו לוקחים את הדברים הביתה איתנו. זה דברים שאתה לא שאתה מגיע הביתה, נגמר היום העבודה, נפל העת כמו שמדמיינים עובדי מדינה, והלכת הביתה.
ואיך ישנים בשקט אבל אחרי זה בלילה, עורכת הדין אורית להתמנקי? כי אתם באמת נתקלים בכל הרע שיש בעולם.
תראי, קודם כל לא כולם ישנים בשקט, זה נורא עניין של אישיות. אני חושבת שמה שעוזר לי, לי מה שעזר לי שם בשקט, זה קודם כל הידיעה שאני בן אדם, וגם יכול להיות גם שאני טועה, אבל אני צריכה להכיר גם במגבלות שלי, וזה הכי חשוב שאני אאמין שעשיתי את הדבר הנכון. אז אם אני מאמינה שעשיתי את הדבר הנכון, זה מקל עליי לישון בלילה, והנה, יש גם מקרים שטעיתי, ואני יודעת שמישהו יראה לי משהו, אני אסתכל עליו בפתיחות, ואם אני אגלה שטעיתי, אז אני אכיר בטעות הזו, גם זה עוזר לישון טוב בלילה. אבל אגב, השינה טוב בלילה או לא, זה לא רק אם עשית טעות או לא. זה גם מהדברים שאתה נתקל בהם, מהעוולות, מהפשעים, מהזדהות לפעמים עם נפגעי עבירה, ולפעמים גם יש סיטואציות מאוד מיוחדות שאתה בהן גם יכול לראות את הצד השני, את אותו חשוד נאשם, איך הוא הגיע להיות. זה אגב אחד האירועים הכי דרמטיים שהיו לי בחיים, זה מישהו שהיה נפגע עבירה בתיק מעשה סדום, שביצע בו מישהו שהיה גבאי בבית הכנסת, והחשיפה של האירוע הזה הייתה דרך זה שהוא עצמו עבר הליך פלילי, נשלח למוסד לגמילה מסמים, ושם הוא פתח את הסיפור. ונוצר בינינו קשר מאוד טוב, האירוע סיים בהרשאה שמי שפגע בו, אבל זה מאוד מאוד סייע לי עתיק כזה, לראות גם איך אתה מגיע לעולם הזה, כי לא כל פושע נולד פושע. אז אני חושבת שמה שעוזר באמת לישון בשקט בלילה, זה גם הידיעה שאתה רואה את האנשים מעבר לתיק, מי שהם לא היו ובאיזה צד שהם לא היו.
היה לך איזה רגע של, באמת אנחנו מדברים על חוסר שינה בלילה, שחששת לחייך? שהתערבבת באיזשהו תיק שבו היה מעורב איזשהו עבריין, קצת כמו בסדרה שפתאום זה נכנס לפן האישי, הרי בסופו של דבר, ברגע שהפרקליט מצד העבריין לא עושה את העבודה שאתה כמו שצריך, אוקיי, או משפחת פשע אחרת שרוצה להתערב בסיפור, אבל הפרקליט מטעם המדינה שתוקף, ואנחנו גם עדים לזה היום לפעמים במשפטים שהם לא רק של משפחות פשע, לצערנו, כן.
אני אגיד לך, באופן אישי לי לא היה חשש לך, יש פרקליטים שהיה להם, וזה יותר תופעה שהשנים האחרונות הם שיותר פרקליטים מאובטחים.
כי היו פעם קודים. היו פעם קודים, לא נוגעים בעורכי דין.
אגב, אני הייתי מסייגת קצת הקוד הזה, אני לפחות הרגשתי בשנים שבהם ניהלתי תיקים בצורה מסיבית, שיש איזשהו פער בין הציפיות מסניגור והציפיות מתובע, וזה כמעט הפוך על הפוך ממה שאנשים יכולים לחשוב באופן טבעי, כי בקוד, כך אני תפסתי את זה, התובע, כל עוד הוא עושה את עבודתו, זה עבודתו, ואני אשם מכבד את עבודתו. לעומת זה, הסנגור שלו, זה הבן אדם שהוא משלם לו כסף, וממנו הוא מצפה לתוצרים. זאת אומרת, ממני כתובעת אין לו ציפייה. אם אני אצליח להרשיע אותו, לא התחייבתי לו לכלום בתחילת הדרך. דווקא עם הסנגורים, אני חושבת שסנגורים עומדים בדילמות ולפעמים בחששות יותר משמעותיים מהלקוחות שלהם, מאשר תובע שהוא יותר מרוחק. אז היו לי תיקים פחות נעימים. כשניהלתי, היה תיק של הבנק למסחר, שניהלתי את התיק נגד הקבוצה הירושלמית, זה היה אירוע פחות נעים. איזשהו עבריין סמים משמעותי בירושלים, שגם מולו זה היה פחות נעים, אבל לא, אני לא חושבת שהיה אי פעם שהרגשתי ממש מבחינתי סכנה לחיי. הרגשתי מאוד בטוחה בבית המשפט.
היה, אבל בכל זאת, פעם, בעונה הראשונה, זה היה נראה עוד משהו מאוד רחוק אפילו, שהכל דמיוני, וככל שהזמן חולף, אנחנו רואים יותר ויותר תיקים, נראה שהכל יותר ויותר אפשרי. שכבר המציאות, איזה קלישה אני הולכת להוציא מהפה עכשיו, אבל נו, תסלחו לי, המציאות עולה על כל דמיון.
כן, אבל אני לא, אני דווקא חושבת שהדמיון בסדרה הזו עולה על המציאות. אני חושבת שחלק מזה זה גם, שמסיבות קולנועיות מובנות לגמרי, יצרו את הקשר בין הפרקליטה לבין לבין איש חוקר המשטרה, כי בערבוב הזה לפעמים יכול בצורה הגיונית של התסריט להביא אותה ליותר תיקון, אבל פרקליט בדרך כלל לא נמצא במקום הזה, הוא במקום יותר מרוחה. הוא לא יושב למשל בתוך החקירות. יש סצנה בפרק השני, שאני לא זוכרת אולי זו חקירה של האח בבית החולים, ואוכן המצאה למשתתפת במהלך החקירה. זה לא משהו שקורה במציאות. אז לכן יש איזשהו ריחוק מסוים שנשמר בדרך כלל בין פרקליטים לבין חשובים. ולכן למעט תיקים חריגים, רוב הפרקליטים פחות מתחככים בעולם הזה, להבין מהשוטרים שנמצאים שם באמת כל הזמן.
מה שמאפשר לדמות של מיכאל אלוני, גיא זבולוני, להיות מעורב שם. אתה יודע, זה מרגיש באיזשהו מקום שיש לך כמעט קשר לנחקר שלך, לחשוד שלך. אתה ממש מנסה להיכנס לראש שלו, להבין אותו, לקרוא אותו.
לא, אני חושב שמה שנורית דיברה עליו, שכן, נכון, זה שעבדתי עם החוקר, שככה קירב אותי יותר לתפקיד ולהבין איך המערכת עובדת, אז הוא אמר, תראה, פרקליט נכנס רק בשלב של כתבי אישום. ברגע שאספת מספיק חומר ראייתי, ובאמת יש מקום להגיש את זה לפרקליטות וללכת לכתב אישום. אחרת אתה לא מגיע לשם בכלל. והקשר נוצר רק שם. אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לזרז פה עניינים, ויש לנו גם סיפורים שאנחנו רוצים לפתח, וכמו שאמרנו, זה איזשהו שקר קטן למען אמת, שהיא האמת הזאת קצת יותר יפה על המסך.
בהחלט. עורכת הדין נורית ליטמן, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, ומי שהייתה גם פרקליטת מחוז, תודה רבה לך. ותודה רבה, מיכאל אלוני.
היה כיף, תודה רבה.
היה כיף שלנו, ונזכיר, אפשר לראות אותך ואת שאר השחקניות והשחקנים בסדרה פמטה, מדי שני ב-9 בערב בכאן 11 וגם בדיגיטל. ההסקט שלנו שמלווה את הסדרה יעלה כל שבוע מיד אחרי, גם באתר, גם ביישומון כאן, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה לעורך ההסקט ניר גורלי, לאבי שמי שהפיק, תודה גם לנועה קולקר ולימור גריזי מגן. אני תמר אלמוג, ניפגש בפרקים הבאים.